מצוין, ערב טוב. אני שמח להתחיל סדרה על פרק א' ופרק ב'. אנחנו עסקנו בזה בהתחלה, עסקנו המון בפרק ל"ד. אני מאוד נהניתי שהייתה אפשרות ללמוד בעומק ולחפור ולגלות כל מיני קשרים שבשיעור רגיל אנשים אוהבים fast food, שה-expansion, attention span, קשב וריכוז זה הולך בדרך כלל בהרבה שיעורים כמו פאסט פוד ומאוד קצר, ואני שמח שיש קבוצה של חברים מקשיבים שמוכנים להתעמק וללמוד ולהיכנס לעומק, וככה אני לומד ואני מקווה שגם אתם נהנים מזה. אני רוצה עכשיו לחזור למה שלמדנו כבר פרק א' ב', גם שם עשינו הרבה מאוד, ואני מכין ספר, ואני הספר הקצר הוא כולל 10 מזמורים והוא יהיה הרבה יותר קומפקטי. יהיה מבוא כללי לכל הפרשנות ההקשרית ויהיה משהו על הספר הראשון, פרק א' ול"ד. ואני רוצה עכשיו להציג לכם דבר מיוחד מאוד על פרק זה מה שלימדתי אז. אני רוצה להציג לכם עוד פעם על הפתיח, אבל לבנות את זה בצורה מאוד מאורגנת. וזה הספר שאותו אני עובד, עליו אני עובד עכשיו, ואני חולם על זה להכין לספר גם דפי מקורות, גרפיקה, מי שאוהב, גם מצגת, מי שרוצה ללמד, וגם הרצאה, מי שרוצה לשמוע איך ללמד, וגם טקסט. ועל זה מה שאתם רואים פה כרגע, יש כרגע עוד לא ממש ממש מוכן, אבל בשלב מתקדם יותר, קצר, כתיבה קצרה ומתומצתת יותר, של כ-20 עמודים, ואני רוצה עכשיו, כאין חזרה מה שעסקנו אז, כבר עסקנו אז, לחזור על זה, זה לפני שנה, שנה וחצי, ולבנות בצורה מאוד מאוד שיטתית, שזה בעיקר הרגל לעצמי, ללמד ככה ולהציג את זה בשני שיעורים. והנה שני השיעורים, הופה, הנה זה שני השיעורים, שבצורה סופר שיטתית אני מבקש להציג. זה הפירוש של מזמור א', מה המבנה שלו, מה המשמעות של המזמור, איזה חזרות יש, ואחר כך לדבר על קונטקסט ואינטרטקסט. נכון שלימדתי את זה, אין בית מדרש בלי חידוש וכל חזרה מחדשת, ואני רוצה לבקש מכם, ברשותכם, שאני עכשיו אעביר שיעור בערך של 45 דקות, גם שבוע הבא נעסוק בחלק השני, זה בערך חצי חצי, ותוך כדי כך תגידו, תרשמו לכם אולי, אפשר להפסיק אותי באמצע, אם אני רואה את הסימנים, אתם מוזמנים לדבר, או שנקדיש בסוף זמן, ואני מזמין הצעות איך להציג את זה קצר וברור. לא שיעור של 5 שיעורים על מזמור אחד, אלא קצר וברור, הכי מתומצת, שזה יהיה ספר, בשביל הספר הקצר. ואני עושה את זה ברשותכם ככה, שאני מתחיל עכשיו שיעור, אותו הוא יהיה מוקלט כשיעור, ואחר כך יהיה דיון על זה. אז אני מתחיל עכשיו. שלום וברכה, אנחנו רוצים לעסוק בשני השיעורים, במזמור א', לפי הפרשנות ההקשרית. אנחנו נעסוק תחילה בפרשנות המזמור, מה המבנה והמשמעות של המזמור, איזה חזרות ושרשורים יש בתוך המזמור, מהם נוכל ללמוד איך המזמור זורם, איזה דינמיקה יש בתוך המזמור. אחר כך נעסוק בקונטקסט של המזמור, והמזמור הוא שותף של מזמור ב'. הוא שותף, וחז"ל כבר הגדירו אותו, שזו פרשה שהייתה חביבה על דוד המלך. ושני המזמורים ביחד הם יחידה אחת, כמו תאומים או כמו מטבע עם שני צדדים, ואחד משלים את השני. לקרוא את מזמור א' בלי ב' חצי חסר, לקרוא את מזמור ב' בלי א', חצי חסר. ואנחנו רוצים להכיר את זה כדי שנבין מה שחז"ל כבר זיהו, שזו הייתה פרשה שהייתה חביבה על דוד המלך כשני מזמורים. אבל זה לא סתם פרשה חביבה על דוד, זאת פרשת הפתיחה של כל ספר תהילים. חז"ל לא זיהו את זה, שזה מעבר לזה שזאת יחידה חביבה שפותחת וחותמת באשרי, היא גם עומדת בראש ספר תהילים. והיא גם בונה מסגרת עם סוף ספר הראשון, והיא גם בונה מסגרת עם כל ספר תהילים, ג', והיא גם מספרת לנו סיפור מאלף עד קי"ב וקי"ט, כפי שנראה בשיעור השני, והיא מתכתבת עם המון פסוקים בתנ"ך, שארגנתי את הפסוק, את המקבילות האלה של ה-intertextuality לארבעה, אחד עם יהושע, יחד עם סוף דברים, כי תחילת יהושע וסוף דברים זה התפר של התורה לנביאים, והיא מתכתבת עם ישעיהו, ירמיהו ויחזקאל בצורה מפליאה. ובכן, נתחיל עם מזמור א' כפירוש, נתחיל עם פירוש המזמור, וגם נסתכל קצת על מזמור ב' כפירוש, אבל נתמקד על מזמור א', כי זה עיקר העניין שלנו, רק נתייחס למזמור ב' כחלק של היחידה הזאת. וזה שקופית שאמורה להראות עד כמה שאפשר, שצריכים לצלול עמוק, עמוק מאוד, בבחינת גל עיניי ואבית הנפלאות מתורתך, ואנחנו רואים רק את קצה הקרחון כשקוראים את המזמור עם הפסוקים שלו, וצריכים לחפש הרבה הרבה יותר עמוק כדי לזהות תובנות נוספות. עכשיו אני רוצה להתחיל לקרוא את מזמור א' ולהבין מה קורה בתוכו. לשם כך נסתכל רק על הפסוקים שלו, כפי שרואים אותם כרגע. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב ליצים לא ישב. כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה. והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן ביתו ועליהו לא ייבול וכל אשר יעשה יצליח. לא כן הרשעים, כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח. על כן לא יקום רשעים במשפט, וחטאים בעדת צדיקים. כי יודע אדוני דרך צדיקים, ודרך רשעים תעובד. אלה שישה פסוקים של המזמור הראשון. ונכון שכבר עשיתי פה את החלוקה, הייתי צריך לעשות את זה בקליק, לדון על זה, אבל מאוד מאוד מעניין להבין את המבנה ואת הדינמיקה, את הזרימה לאורך המזמור. המזמור פותח יופי, אשרי האיש. יש איזה איש שאנחנו עוד לא מכירים אותו, שאנחנו כרגע בודקים איך הוא מתפתח. לומדים איך הוא מתפתח, הוא איש, Mr. Somebody, מישהו. אנחנו עוד לא יודעים מי זה, הפסוק לא אומר אשרי הצדיק, בסוף כתוב כי יודע השם דרך צדיקים, יש עדת צדיקים. בהתחלה הוא איש, איש לרעה, איש לטובה, איש נויטרלי. אבל אותו איש, אנחנו אומרים עליו אשרי, הוא עושה משהו טוב. ואיך הוא מתפתח? הוא לא הולך, הוא לא הלך בעצת רשעים, הוא מתרחק מהרשעים. בסוף יש לנו דרך רשעים, על כן לא יקומו רשעים במשפט, ודרך רשעים תאבד, אבל הוא לא הולך בדרך רשעים. דהיינו, יש לו את הבחירה להיות צדיק או רשע, אבל הוא כרגע נויטרלי, והוא מתחיל באמצע. הוא מתרחק מהרשעים. בסוף ההתרחקות שלו מהרשעים מצטיירת שהוא נהפך לדרך צדיקים, כי הוא הלך דרך, והרשעים הם לא יקומו במשפט, והרשעים הדרך שלהם טובת. אבל הוא מתחיל נויטרלי. הוא בוחר ונהפך לצדיק. הוא לא הלך בהצעת רשעים. רשעים זה כבר בוטה רע, בצורה חד משמעית רע, ובדרך חטאים לא עמד, גם מי שחוטא הוא מפספס קצת בחיים, אבל הוא לא מרושע מוצהר. במושב ליצים לא ישב הלץ, הוא לא מוגדר בהכרח כשלילי, הוא קצת ליצן, הוא קצת מתלוצץ, אבל אני לא שומע משהו כל כך שלילי כמו אצל הרשע, ולא כמו אצל החטאים. כן, הוא קצת ליצן, הוא קצת אחד מהליצים, אבל לא משהו ממש שלילי. הוא מתרחק מהגס, הרשעים, מהדרך של החטאים, והדרך פה מתכתבת עם הדרך של הצדיקים והדרך של הרשעים, וגם במושב ליצים הוא לא ישב, הוא מחפש משהו אחר. מה הוא מחפש? ופה יש לנו באלף בית את המודל, את הכלל של סור מרע ועשה טוב. הוא מתרחק והוא מחפש משהו חיובי. הוא מתרחק באלף מהרע ומתקרב בבית אל הטוב. זאת הבחירה שלו. זאת היוזמה שלו. זה הכל ההתפתחות שלו וביוזמתו ובזכות אישיותו. לא כתוב שהוא מקיים את המצוות, לא כתוב שהוא לומד תורה ומלמדים אותו תורה, ובזכות זה שהוא לומד תורה, הוא מתרחק מהרשעים, מהחטאים והמליצים. לא. הוא בוחר דרך ארץ קדמה לתורה, לא ללכת עם הרשעים, החטאים והליצים, והוא מחפש את התורה. לא משום שהוא עומד מחויב מהר סיני, נצטווה בהר סיני, לא. הוא מתרחק מדרך שלא נראית לו, שלא מוצאת חן בעיניו, והוא בא אל התורה. נכון, היא ניתנה בסיני. אבל זה הכל בחירה שלו. זה קורה עלי אדמות. והוא הוגה בתורה יומם ולילה. והוא חפץ בתורה. עכשיו, הפסוק נותן תיאור מאוד יפה. הוא פורח כעץ על שתול על פלגי מים. גם שתול טוב, גם פירות יפים, בזמנו ובעיתו, גם העלים שלו לא, 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 לא בולים, לא ייבול, ולמעשה כל אשר יעשה יצליח. הוא פשוט סיפור הצלחה. שימו לב ששלושה פסוקים מתוך שישה מוקדשים לאיש שהולך ומתפתח. והמשורר הולך איתו כביכול בדרך להתרחק מהרע, להתקרב לטוב, ולהיות משל של עץ שתול עם פירות, עם עלים יפים וכל אשר יעשה יצליח. אם תקראו את שלושת הפסוקים הראשונים, הפסוק הראשון הוא כפול. הפסוק השלישי הוא גם כן אורך כפול. דהיינו, אם יש פה שורות, אז יש פה שמונה שורות, וחמש שורות מוקדשות רק להתפתחות היפה מאוד של האיש שנהפך לצדיק. על הרשעים נאמר, לא כן הרשעים. הרי הוא מתרחק מהרשעים, בוא נסתכל שנייה על הנגטיב, על השלילי, לא, הרשעים זה לא זה. הם כמוץ אשר תדפנו רוח. יש לנו עץ שהוא שתול, ושום דבר לא מזיז אותו. הוא נותן פירות ועלים וכל אשר יעשה יצליח, אבל הוא כמוץ אשר תדפנו רוח. הלך עם הרוח. אנחנו לא יודעים בדיוק מה הוא עושה. להגיד לכם את האמת מה הוא עושה? הוא לא עושה גורניש מתגורניש, הוא נכשל. אין לו סיפור שהוא יכול לספר, הוא לא עושה כלום. זה כזה קצר שהמקרא רק אומר, לא כן הרשעים. כל מה שהצדיק, האיש, הולך מתפתח ומצליח, זה לא הסיפור של הרשעים. המקרא לא נותן לו הרבה תשומת לב, הוא לא מתלהב מההתפתחות שלו, והוא לא מתרגש משום דבר שהוא עושה. כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח, הלך עם הרוח. פה יש כי אם שלילי, אבל הבן אדם שבחר בטוב, האדם, האיש, הוא מתרחק מהרע, והוא כי אם בתורת השם חפצו. כי אם בתורת השם חפצו, בחירת שלילת הרע, פסוק א', ובחירת הטוב, פסוק ב', כי אם בתורת השם חפצו, מתכתב עם כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח. תראו איזה יופי. אותם מילים שהם לא אופיינים, שהם לא מיוחדים, אבל כי אם אומר, האיש הולך ומתפתח ועולה מעלה מעלה, והוא מצליח והוא כעץ נפלא. עץ נפלא שמתואר בארבע צלעות של פסוק המרכזי. הרשעים לא כן, כי אם כמוץ אשר תדפנו. ויש משהו חשוב במערכת של העולם. על כן לא יקומו רשעים במשפט. יש משהו צודק, המשפט שהוא חשוב לנו. יש לנו עדת צדיקים שכביכול ממונים על זה. הם, עדת הצדיקים חשוב, המשפט חשוב, אבל הרשעים לא שם, והחטאים הם לא מופיעים בעדת צדיקים. שימו לב, החטאים שאינם מופיעים בעדת צדיקים, אנחנו מכירים אותם, ובדרך חטאים לא עמד. האיש מתרחק מהם, והרשעים לא יכולים לעמוד עם הצדיקים. והרשעים שאנחנו רואים אותם פה, על כן לא יקומו רשעים במשפט, וראינו אותם פה רשעים, הם קיימים, הם מסתובבים אי שם, גם פה, אבל אין להם קיום. שני הפסוקים האלה קצרים, הרבה יותר קצרים, הם שני הפסוקים ביחד, אולי הם ארוכים כמו פסוק א' או פסוק ג', פסוק א', ב' וג' הרבה יותר ארוכים, בהתייחסות לאיש שנפח לצדיק, מאשר הרשעים שאין להם קיום ולא עומדים בעדת צדיקים. המקרא אומר יש בחירה, אבל אומר יש בחירה, זאת אופציה וזאת אופציה, אבל כמו איזה אבא לטוב, אמא לטובה, אומרת, יש לך בחירה, יש לך בחירה, אבל תראה איזה יופי, וואו, אתה יכול להתפתח ולגדול ולפרוח כאיש שבוחר בדרך הטובה, ואתה יכול להידרדר מטה-מטה כרשעים שאין להם קיום. אז שני הפסוקים האלה מלמדים, בניגוד לשלושת הפסוקים הארוכים והיפים והמעודדים, שפורחים בסוף, כל אשר יעשה יצליח, זה כבר עומד, מעמיד זה מול זה בצורה מאוד מוצלחת, ובצורה מאוד לא מוצלחת. אבל יש לך בחירה. הפסוק האחרון מסכם את זה מאוד יפה. כי יודע אדוני דרך צדיקים ודרך רשעים טובת. יש דרך לצדיק. ויש, ראינו אותו בפסוק א' עד ג', ויש דרך לרשעים, ראינו אותו בפסוק ד' ה'. ושימו לב, דרך הצדיק, אנחנו, כפי שאמרתי בהתחלה, הכרנו צדיק. הכרנו איש בלשון יחיד, שהולך ומתפתח והוא מצליח. הוא עוד לא מוגדר צדיק. הוא מוגדר איש, שהוא נויטרלי והוא בונה את עצמו. והוא הופך, בסוף הוא נהפך לעדת צדיקים. דהיינו האיש ועוד איש ועוד איש כזה, הם מעצבים ויוצרים עדת צדיקים. והאיש הזה שהכרנו, הוא ועוד אחד ועוד אחד שיצליחו, מה טוב לאיש הזה להתחבר לעוד אנשים כמותו, ולהפך לעדת צדיקים כשיטה חיובית, ולדרך צדיקים כשיטה חיובית. ולכן הצדיקים בסוף הם פועל יוצא של הבחירה הטובה של האיש. הדרך של הרשעים שראינו קצרה, כמוץ אשר תדפנו רוח, לא כן הרשעים, על כן לא יקומו רשעים במשפט, וזה הולך עם הרוח. יש פה הערה מאוד יפה, שהכרתי אותה לראשונה בשם מרטין בובר. השם, הפסוק האחרון, יודע את דרך הצדיקים. הוא לא יודע את הדרך של רשעים, שהיא טובת. יודע במקרא זה לא רק ידע. ידע, יודע במקרא זה יכול להיות אהבה. והאדם ידע את חווה אשתו, זה לא שהוא הכיר אותה, הוא הכיר אותה כבר בפרק ב', אבל הוא ידע אותה, דהיינו הם התחברו ואהבו אחד את השני. רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, אומר עמוס, רק אתכם אהבתי. ידע וידע אלוהים בשמות פרק ב', אלוהים השם התחבר אליהם, פנה אליהם. הדרך של הצדיקים, השם מתחבר אליה. הוא יודע אותה, מקדם אותה, אוהב אותה. הדרך של הרשעים גם יודע אותה, הוא גם מכיר אותה, אבל הוא לא מתחבר אליה. היא לא נקראת על שמו של השם. השם לא מוזכר בדרך של הרשעים. הדרך של הרשעים תובד ממילא. כמו מוץ אשר תדפנו רוח. הוא לא צריך לקלקל, קצת רוח והלך המוץ, קצת רוח שמצויה ולא מצויה, ודרך רשעים אין לעתיד. ובכן זאת הדינמיקה שרציתי להראות של מזמור א', ואני רוצה לסכם את זה עוד פעם עם המקבילות שראינו עם השרשורים העדינים שאנחנו רואים פה בצד שמאל של השקופית. דיברנו על רשעים ודרך וחטאים בהתחלה, ודיברנו על רשעים וחטאים ודרך בסוף. והדגשתי שבכוונה אין צדיקים בהתחלה. האיש בונה את עצמו להתקדם ולהתפתח ולהתגבש כצדיק. הוא לא נולד צדיק. הוא נולד כאיש שבנה את עצמו, כמובן גם אישה. מאוד יפה, ודיברתי על זה, לא האדם, האיש, לא הלך, לא עמד, לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו, והוא כעץ שתול. והרשע גם הוא, בבחינת לא כן הרשעים, כי אם כמוץ. זה אותם ניסוחים, לא כי אם, עם כף הדמיון כמוץ וכף הדמיון כעץ, כל אחד בוחר כביכול את שלו, והרשע שלא מתאמץ ולא מתפתח ולא יוצר שום דרך של ממש, לא כן הרשעים, והוא נכשל. ודיברנו על זה, לא כן הרשעים, על כן לא יקומו רשעים בסוף. זה ההתחלה של ספר תהילים, להציג את הבחירה של האדם מול הבחירה של הרשעים. ובזה, רבותיי, ראינו את המבנה של מזמור א', ודיברנו על הדינמיקה, על ההתפתחות שלו, ודיברנו על החזרות והשרשורים הפנימיים, וראינו איך שהבן אדם נוצר ומתפתח ומתגבש להיות מישהו, מאיש עד שהוא נהפך לעדת צדיקים ולדרך צדיקים שהשם יודע אותם. אני רוצה עכשיו לדבר על ההקשר של המזמור, קונטקסט, ולדבר על זה בהקשרים שונים. על ההקשר. פרק א' וב', ואנחנו צריכים להכיר קצר את פרק ב', ולראות עד כמה שהדברים קשורים, ולדבר גם על פרק א' ופרק עד פרק מ"א, שזה המבנה של הספר הראשון. לשם כך נעיין במזמור ב'. מזמור ב' באופיו שונה לחלוטין, ולכאורה קשה מאוד לחשוב ששני המזמורים האלה באמת קשורים. הרי זה באמת מדובר על משהו שונה לחלוטין, כפי שתכף נראה. שנייה, בבקשה. שלי לא איתי. סליחה. אנחנו קוראים את פרק, לא יודע מה קרה לי פה. אני קורא את פרק ב', ועד כמה שהוא יפה ומשמעותי, יש לי בעיה עם העכבר, סליחה. עד כמה שמזמור א', ב', הוא עולם שלם בפני עצמו, אנחנו נתאמץ לעסוק פה רק במזמור, להתעמק במזמור ב', אבל צריכים להכיר קצת את מזמור ב'.
בני, can I just
אני
ask
קורא.
something?
Can למה ask... רק שוגויים ולאומים יהגו ריק? יתייצבו מלכי ארץ. ורוזנים נוסדו יחד על אדוני ועל משיחו. ננתקה את מוסרותימו, ונשליחה ממנו אבותימו. יושב בשמיים ישחק, אדוני ילעג למו. אז ידבר אלינו ואפו, ובחרונו יבא הלמו. ואני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי. אספרה אל החוק, אדוני אמר אליי, בני אתה, אני היום ילידתיך, שאל ממני ואתנה גויים נחלתך ואחוזתך אפסי ארץ. תרועם בשבט ברזל, ככלי יוצר תנפצם. ואתה מלכים, השכילו, יבשרו שופטי ארץ. עבדו את אדוני ביראה, וגילו ברעדה, נשקו בר פן יענף ותובדו דרך. כי יבער כמעט אפו, אשרי כל חוסי בו. המזמור הזה עוסק בסצנה שונה לחלוטין. לא האדם, האיש שמתפתח לצדיק והרשעים, אלא יש פה ברמה האישית והתורנית, אלא יש פה גויים ואומים שהוגים ריק על עם ישראל, ותוקפים, נוסדו יחד על השם, ועל משיחו. והם אומרים, אני רוצה לנתק את המוסרות ואת האבותות של לעם ישראל, להשם ולעם ישראל. זה העמים. אבל בשמיים יושב השם, הוא צוחק עליהם, וידבר עליהם באפו ובחרונו, הוא בא להבהיל אותם, כי הוא אומר, אני נסחתי את מלכי, בירושלים על ציון הר קודשי. אספרה אל חוק, אני היום השם אמר אליי. אני אומר לכם, אומר המשורר אומר, אני מספר לכם מה החוק אומר, מה החוק של השם אומר. השם אמר לי, אני היום ילידתיך, אתה הבן שלי, אתה נביא, אתה המלך שלי, המשיח שלי. והשם אומר למלך, שאל ממני, ואתנה גויים נחלתך ואחוזתך אפסי ארץ. מה שתרצה, תעשה איתם. אתה יכול לשבור אותם, לנפץ אותם ככלי יוצר, בשבט ברזל. אתה יכול לשבור להם את הצורה. מה אומר המשיח? המלך בירושלים, יש לו את הסמכות מהשם, כמלך השם בציון, לבוא ולשבור לעמים האלה את הצורה. השם נתן לו את הרשות לפגוע בהם. מה הוא עושה? הוא לא פוגע בהם, הוא לא פוגע בהם. שלושת הפסוקים האחרונים מראים לנו את המלך מדבר איתם, מחנך אותם. ואתם מלכים, השכילו. איפה השכל שלכם? איפה המוסר שלכם? היווסרו, שופטי הארץ. אתם לא רשעים, אתם שופטים, יש לכם חובה שיפוטית, ערכית. יש לכם הזדמנות לעבוד את השם ביראה וברעדה ואפילו לסמוך. אם תכבדו אותו ביראה וברעדה, יש גם מקום לגילו. נשקו בר זה פסוקים קשים שלא נוכל להסביר אותם, אבל אם השם יכעס, אתם תעבדו דרך. כי יבער בכמעט אפו אם השם יכעס עליכם. הרי פה נאמר, אז ידבר אלינו באפו. הוא מדבר פה באפו. אז מה הוא עושה פה? כי יבער כמעט אפו. ובסוף הוא אומר, לא, אשרי כל חוסה בו, הוא חותם בגישה חיובית. לא אפו, לא ככלי יוצר תנפצם, הוא בא לאומות העולם וחותם את המזמור בצורה חיובית. יש פה דבר מאוד מעניין, שהמזמור חותם בצורה חיובית, למרות שיש צרות צרורות. הוא אומר דברים חיובים. איך המזמורים האלה, האם הם קשורים? לכאורה ממש אין קשר. פה אנחנו נמצאים בסצנה הבינלאומית, בסצנה ההיסטורית. מה קרה פה? ממש. ממש מצטער. שנייה בבקשה. הנה, חזרתי. לא. פרק ב', אנחנו נמצאים על סצנה בינלאומית, היסטורית, של עם ישראל בציון, ויש איזה מלך שהשם נתן לו המון סמכות, לעסוק בתיקון העולם. פרק א' עוסק במשהו אחר לגמרי. איך זה קשור? ופה יש לנו הוכחה מאוד מרשימה, שהדברים קשורים. שימו לב, אשרי חז"ל כבר אמרו את זה, כל פרשה שהייתה חביבה לדוד, פתח באשרי וחתם באשרי. פתח באשרי אשרי האיש, וחותם באשרי אשרי כל חוסי בו. כל חוסי בו. מעבר לזה, וחז"ל לא דיברו על זה, הצדיק הוגה בתורה. פסוק א' ראינו מה שהוא לא עושה, פסוק ב' מה שהוא כן עושה, כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם בלילה. הוא הוגה בתורה, מחפש משהו חיובי. מה עושים העמים? למה רק שוגויים ולאומים יהגורי? מה, איך חותם מזמור א' ודרך רשעים תובעת? איך חותם מזמור ב'? הני עיניו ותובדו דרך. עובד דרך מופיע בתהילים רק בשני פסוקים, שני מזמורים אלה. ובכן, יש לנו התחלה משותפת של יהגה, הצדיק בתורה, יהגו הרשעים הלאומים ומלכי ארץ על השם ועל משיחו, הגות שלילית. יש לנו בסוף, בהתחלה וסוף משותף של דרך רשעים תואר, דרך תובעת, ויש לנו מה שמחבר התחלה עד לסוף של אשרי. וחז"ל זיהו את זה חלקית, רק את האשרי, ויש שלוש מקבילות. זה מה שסיכמתי פה, שלוש מקבילות, שאתם רואים פה, וחז"ל קראו לזה אשרי האיש, ולמה רק שוגויים? חד הפרשה היא. דמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן, כל פרשה שהייתה חביבה על דוד, פתח בה באשרי וסיים בה באשרי. רק עם הקישור אשרי, שהוא לא יחיד, חז"ל חיברו את הפסוקים האלה ביחד. אבל בצורה חד משמעית, הפרשה הזאת היא בולטת כאשרי. זה טוב. זה טוב לאיש, וזה טוב לאותם מלאכים שמתחנכים, שמקבלים את המוסר של עבדו את השם ביראה. אני מבין למה חז"ל אהבו במיוחד את האשרי, כי זה חיובי. היהגו זה שלילי. תעבדו דרך זה סימן עם האצבע של אובדן. אז זה שלילי. חז"ל רצו לנסח את זה חיובית, אם כי יש מבחינה ספרותית שלוש מקבילות. המלבים מצא משהו, כתב פירוש מאוד מעניין, ראיתי הרבה הסברים במלבים, שהם מעין ניצוצות של הפרשנות ההקשרית, הוא לא ראה אותה, הוא לא ראה את כל הספר, אבל הוא חיפש אותה. והוא כותב ככה על מזמור ב', אחר שביאר אובדן הרשע, כי הוא כמוץ אשר תדפנו רוח, ואין לו תקווה, פרק א', אומר במזמור ב', אם כן למה רגשו גויים? למרוד במשיח השם ובישראל עמו, הלא אך בזה יהיה להם קיום, אם יעבדו את השם ואת דוד מלכו. המלבים ידע לחבר מבחינה נרטיבית את פרק א' לפרק ב'. מה, איך הוא אומר? ברמה האינדיבידואלית, הרשע לא מצליח, הוא יהיה כמוץ אשר תדפנו רוח, וגם העמים ברמה הקולקטיבית, הלאומית, הבינלאומית, כשמורדים בהשם ובישראל עמו, גם להם אין קיום. את זה אפשר לנסח מעבר למלבים, גם בצורה חיובית. האדם שבוחר בטוב, בתורה, והוא זוכה להיות כעץ שתול ולצמוח וכל אשר יעשה יצליח, השם יודע אותו. ובמזמור ב', המלך בציון שהשם ממנה אותו, להילחם ברשעי אומות העולם, גם הוא יצליח ויביא את המלכים, ואתה מלכים השכילו. אז אתם רואים, למרות שלכאורה המזמורים לא קשורים, המילים מחברות אותם, המושגים מתכתבים, ויש איזה נרטיב שהמלבים זיהה. מאוד יפה איך שהרב קוק פירש את הדברים על הגמרא. והוא פירש את זה מאוד יפה, שהאושר, כל פרשה שהייתה חביבה על דוד פתח באשרי וסיים באשרי, ישנם פרשיות שמדברות רק על חלק עבודה ושלמות ידועה, אבל אינן מקיפות את כל השלמות האנושית. אם כן, אין בהם לומר אשרי בתחילה בסוף, כי אינן מקיפות את גבול כל העושר כמדבר חלקי. אבל כשהקיף בפרשה אחת את כל השלמות כולה, כפרשה זו שהקיף בשלמות פרטית, פרק א', והכללית, פרק ב', התחיל באשרי וסיים באשרי. אז איך ראה הרב קוק את החיבור, שהבן אדם שעוסק בתורה שלו, אם הוא לא מתחבר לעולם ההיסטורי, להקשר ההיסטורי, הלאומי, הציוני שלו, של מלכות ישראל, הוא לא ידע להקיף את כל העושר. אולי הוא נשאר בן תוירה, פרק א', אולי הוא נלחם בעד עם ישראל, פרק ב', מלכות ישראל, אבל הוא לא מחבר את הוא לא מקיף את זה. וזה העושר. והוא כבר מציין שהתוספות אומר שלא מצינו פרשיות אחרות שמסיימות ופותחות באשרי. אז איך התוספות מסביר? התוספות מסביר, זה לא רק האשרי, בהתחלה בסוף, זה יכול להיות גם הודו, או הללויה, בהתחלה בסוף, ומושגים אחרים שאנחנו מוצאים את זה הרבה מאוד, תוספות אומר במינוחים שלו, אינקלוזיות, מסגרת. אני רוצה להגיד שבעצם, שתי הפרשיות האלה מחברות את האופי של המלך, דוד, שמוגדר כמחבר של ספר תהילים, דוד ההיסטורי, ודוד המודל, הדמות הנבואית שלו, האגדית שלו, העתידית שלו, זה דוד הוא מלך, והמלך חייב לכתוב לו ספר תורה, דברים י"ז. זה מצוות המלך, צריכים למנות אותו, ויש לו מצוות ואיסורים, והוא צריך לכתוב לעצמו ספר תורה. דהיינו, הספר תורה שהוא כותב לעצמו, פרק א' מגדיר את המלך, פרק ב'. ואם כן, פרק א' זה לא סתם איזה פרשה שהייתה חביבה, זה כרטיס הביקור שאנחנו רואים אותו בתחילת ספר תהילים. ככה דוד המלך מציג את עצמו. אני עוסק בתורה, ואני כמלך ממונה לדאוג לעם ישראל, לציון ולשלום בין העמים. השם אמנם אומר לי להילחם בהם, כי הם נלחמים בנו, ואני רוצה לחנך אותם. דהיינו, פרק א' וב' זה לא סתם פרשה חביבה שמחברת עולם פרטי לעולם ציבורי וכללי, זה האופי של דוד המלך. הרמב״ם קרא לפירוש, ליצירה ההלכתית שלו, משנה תורה. והרב פרופסור טוורסקי קרא להסביר שהוא קרא לו משנה תורה, כי התפיסה המלכותית שלו, ההיסטורית שלו, היא שכל יהודי שמקיים מצוות ורואה במשנה תורה כאין סיכום של כל ש"ס וכל עולם ההלכתי, הוא בעצם כותב לעצמו משנה תורה כמו המלך. וזה מתחיל בהלכות לימוד, הלכות תלמוד תורה והלכות דעות וכולי, יסודי התורה, וחותם בסוף עם הלכות מלכים ומלחמותיהם. זה בדיוק פרק א' וב'. דהיינו, החיבור הזה הוא מאוד מאוד משמעותי ומאפיין את ספר תהילים. אם כן, ראינו את החיבור היפה של פרק א' וב', ואני מזמין להוריד את התמונה היפה של דן רובינסטיין, אומן נפלא, שצייר לי את פרק א' וב', ואתם רואים פה איך שהוא חי בעולם של תורה, כעץ שתול על פלגי מים, הוא פותח את הספר, והעמים הולכים ועולים לציון, ומי שנלחם בישראל, הוא יהיה תנפצם בשבט ברזל. זו תמונה מאוד יפה שאת ההסברים תמצאו באתר. אם כן, יש לנו פתיח שממוקם מאוד יפה בתחילת ספר תהילים. חז"ל אמרו שזו פרשה חביבה. הפרשנות ההקשרית אומרת, זה הפתיח, זה השער לספר תהילים. דהיינו, חז"ל זיהו את זה, והמלבים חיבר בין המזמורים, אבל אני חושב שהיופי הגיע לשיא של הפרשנות, שזה הפתיח של כל ספר תהילים. והוא פותח, והוא מתחבר לסוף ספר תהילים, לסוף הספר הראשון, ולסוף ספר תהילים, ואת זה אני רוצה עכשיו להראות בכמה מקבילות קצרות. אנחנו נדבר בשיעור הבא, בשיעור אחר, על המבנה של כל ספר הראשון, אבל הסמיכות של המזמור א' וב' עם סוף ספר ראשון היא בולטת מאוד, וגם מי שלא מכיר את כל מבנה כל הספר הראשון רואה פה דברים מאוד ברורים. זה הפסוק מזמור הראשון והמזמור השני, חלק מהמזמור השני, ואנחנו רואים לבן על אדום, מושגים מובהקים. תחילת ספר הראשון כתוב אשרי אשר לא, וסוף ספר ראשון כתוב אשרי הגבר אשר שם השם מפתחו ולא פנה אל רעבים. אשרי משכיל אל דל. יש פה פעמיים אשרי, ופעמיים אשרי אשר לא. אשרי אשר לא. זו מקבילה אחת. יש מקבילה נוספת. בהתחלה כתוב, כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה, בסוף ספר תהילים נאמר, אז אמרתי, אומר המשורר, הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי, כל ספר תהילים כתוב עליי, אני תורה מהלכת, אני קלף של כל ספר תורה כביכול. לעשות רצונך אלוהי חפצתי, ותורתך בתוך מאי. זאת לא איזה תורה שאותו איש חפץ בה, והוא מעצב את עצמו ואת הדת הצדיקים ואת דרך הצדיקים בהתחלה, מודל תיאורטי, זה הוא, זה המודל שלו, זה הסיפור שלו, והוא יפנים את התורה בתוך הקישקס שלו. וזאת ידעתי כי חפצת בי. הוא בעצם מקשים ומייצג את אותו בן אדם כמודל בפרק א', הוא מקשים אותו כהצלחה במזמור מם. נאמר במזמור א', כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח, זה ניסוח במזמור למד ה', הראשון של המזמור הראשון של החטיבה הרביעית, בדיוק אותו ניסוח מופיע פעמיים במקרא בלבד, ובספר בהתחלה מופיע שהוא הוגה בתורה, כי אם בתורתו יהגה. מזמור למד זין מתאר בן אדם שיהגה, והמילה יהגה מופיע פעמיים במקרא, כפי שאמרתי. תראו איך הוא מתפתח כבן אדם שיהגה. כי השם אוהב משפט, ולא יעזוב את חסידיו. השם רוצה משפט, והוא רוצה שחסידיו יהיו חלק שלו. אבל זרע רשעים נחרט, זה בדיוק המוטיבים של מזמור א'. צדיקים ירשו ארץ. פי צדיק יהגה חוכמה, ולשונו תדבר משפט. המשפט שהשם אוהב, הצדיק בהגות שלו, ומה שהוא יהגה בפיו כל הזמן, הוא גם מדבר משפט, הוא מתחבר לקודש בריחו, ותורת אלוהיו בליבו, לא תמעד אשוריו. הרשעים הם בבחינת יהגו, ומרמות כל היום יהגו, יהגו מופיע עוד פעם בספר תהילים, לא יהגו בגרונם, בהלל, לכן זה לא לבן על אדום, אבל זה די מילה די ספציפית. מה יש לנו פה אם כן? שמזמור א' מעצב את כל הספר הראשון, על ידי שלושת המקבילות האלה, ארבעת המקבילות האלה, שהן חזקות מאוד מבחינה סטטיסטית. אז מה ראינו? ראינו, כפי שראינו במבוא, במבנה של השיעור, ראינו שמזמור א' וב' הם יחידה ספרותית ורעיונית, שפותחת את הספר, וראינו שקיימת מסגרת של כל הספר הראשון, כאשר לא למדנו את כל הספר הראשון, אבל ראינו התחלה וסוף, וזה מספיק כדי להבין מסגרת מבחינה סטטיסטית שהיא מובהקת. פעם הבאה נעסוק במסגרת הספרותית של כל ספר תהילים, את הנרטיב של מזמור א', קי"ב וקי"ט, ונראה את המקבילות של מזמור א', עם פסוקים אחרים במקרא intertextuality. בזה ראינו טעימה ראשונה של מזמור א' עם מזמור ב' כפתיח של ספר תהילים. תודה רבה להקשבה ונמשיך בשיעור הבא. חברים, תודה.
בני, I'd like to ask you something.
אני לא יכול לשמוע, אני לא שומע אותך?
You can't hear me? Can you hear me?
אני לא שומע, חברים.
Can you hear me?
Yeah, Asher, you have to. Are you close enough to your microphone?
Yes, I think I am.
Okay, I can barely hear you. Maybe Benny's having trouble.
Just. אני לא שומע אותך.
Oh, well, what I want, I just.
אז אני אשמח לשמוע, Asher, אם תוכל לדבר בקול. אני רוצה לאסוף, כיוון שאתם כבר חברים מקשיבים בפנים. אני מניח מי ששמע את זה לראשונה הכיר את רוב הדברים, אולי זה עזר לכם לראות את זה עוד פעם. אני לא נבהל מלחזור על דברים עוד פעם ועוד פעם ולחדד דברים, לנסח אותם, ואני רואה בזה ברכה גדולה, כי הרי כתוב בתהילים א', בתורתו יהגה יומם ולילה, אז איך אני יכול להגיד שוין וגמרנו? אז צריכים לחזור על זה, ויש ברכה גדולה מאוד לחזור על זה ולהסביר את זה ולחשוב את זה עוד פעם. ואני חושב את זה על שני המזמורים האלה, הרבה מעבר לפתיח של ספר תהילים ושני מזמורים, כזהות תורנית ולאומית. אני לא עושה פה פרסומת פוליטית של דתי-לאומי, אבל קשה לי להבין יהדות תפיסה תורנית בלבד, אירוע או חוויה דתית, בלי אירוע לאומי והיסטורי של תיקון העולם מול כל העמים, ואני לא יודע איך לתקן את כל העולם ולהתחזק בירושלים ובציון מול כל העמים בלי התורה. אז שני המזמורים האלה זו פרשה חביבה מאוד בדוד המלך, וזה זהות יהודית פר אקסלנס. יש פה המון דברים שאולי צריכים להדגיש עוד יותר. אני אשמח לשמוע אם יש לכם שאלות לפרשנות שהצגתי, אולי לחדד דברים יותר, ואני מזמין אתכם לכתוב לי כדי שנוכל להתכתב, ואני מזמין אתכם אם יש לכם שיפורים, הצעות לשפר את הדידקטיקה, אני אשמח לשמוע. אני סיימתי מאז שלימדנו את למד דלת, כמעט סיימתי, או אני חושב שסיימתי, את הפירוש של פרק א' וב', ואני רוצה לשלוח לכם את זה, ואם תקראו את זה ותעיינו, אני אשמח לשמוע הערות כדי לחדד את הדברים יותר טוב.
בני,
יש שאלות והערות.
Yeah, רבני, I am having a trouble. Can you hear me?
A little bit.
Oh, wow. This is bad. Poor. Okay.
כתוב דברי חכמים בנחת נשמעים, אז היום אתם כולכם בבחינת תמיד.
That's so weird. Okay. So, I am having trouble with David jumping from an ish who sits and does nothing but think or wants Torah, and then all of us, and he's not a tzaddik, who lo, he doesn't do anything. Who lo yatzeh? What does he do? Yatzliah? What does he do? We have Rishaim. We know who they are. The ish? I don't know. And then by the end, he's a tzaddik. I don't get it.
אז חסר לך איך הוא מתפתח. זאת שאלה מאוד מעניינת. זאת שאלה מאוד מעניינת. מי שרוצה להציע משהו, או שאני אגיד?
אין. זה אני רוצה להציע. יש שם מטאפור של העץ. עץ שתול, שתול על פלגי מים. עץ מתחיל וזה קטן. וזה גודל. וזה נהיה גדול מאוד. זה התפתחות. התפתחות במשך הרבה זמן.
זה מעניין מאוד. אז אתה רואה במשל של העץ שמשהו הולך וגדל. הוא עץ קטן, הוא כל אשר יעשה להצליח. אני רוצה לחזק את דבריך, אבל כיוון שאני כל כולי עם ה-intertextuality ו-contextuality, אני שולף מפה את ההוכחה. שימו לב, והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן ביתו, ועליו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. בואו נראה את פרק א' ביהושע. וכל אשר יעשה יצליח. לא ימוש ספר התורה זה מפיך, והגית בו יומם ולילה. למען תשמור לעשות בכל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכיך. דהיינו, מה ההצלחה והעשייה והדרך שיהושע א' מיישם את התורה שהוא הוגה ביומם ולילה? יהושע פרק א', זה לא שהוא יושב ארזיצט אנד לרנט, הוא יושב ולומד. העשייה וההצלחה והדרך ביהושע זה הנהגה לאומית. זה כניסה לארץ ישראל וזה בניין לארץ ישראל. ממילא גם פרק א' בתהילים, ושבוע הבא נדבר על זה, כי אם בתורת השם חפצו, סליחה, כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יגה יומם ולילה, גם זאת עשייה ולימוד שיש בה עשייה והצלחה של הדרך. איפה? בהנהגה הלאומית. הוא לא יושב בארבע דפנות של בית המדרש בלבד, אבל שם הוא מתחיל. ואני חושב שפה יש לנו תובנה מאוד מאוד מעניינת. כי האינטרטקסטואליטי לישוע א', שזה הנושא לשיעור הבא, אני בעוונותיי הרבים קפצתי והסברתי משהו לרות על השאלה שלך, מהשיעור של הפעם הבאה. אז בעצם פעם הבאה אני צריך להגיד, שימו לב שמה ששאלת היום, ואני אגיד את זה בעזרת השם פעם הבאה. העשייה וההצלחה היא, אנחנו לא יודעים מה הוא מצליח, הוא עץ, אמר אשר, נכון, עץ. אני לא יודע איך העץ נראה. יש הרבה עצים. אני לא יודע למה המשל של העץ לוקח אותנו, וכל אשר יעשה יצליח. אני יודע בדיוק מה יהושע, מה ההצלחה שלו, כי אז תצליח את דרכיך אם תשמור לעשות. זו עשייה שהיא לא רק תורנית. ואולי התערובת הזאת, היא הדבר הכי מוצלח. דברי תורה של העשייה בפרק א', מוסברת, אתה לומד ואתה בן תוירה. כי זה השורשים שלך, זאת הפריחה שלך, אבל תדע לך, כל אשר תעשה תצליח, ועליהו לא ייבול. ואנחנו נראה את זה. שבוע הבא, אני, מאז שלימדתי את זה לפני שנה וחצי, התברר לי שהמקבילות שנלמד שבוע הבא עם ישעיהו, ירמיהו ויחזקאל הם הרבה יותר חזקים כתרומה פרשנית על מהות המזמור. זה לא רק אפשר להשוות את זה, ומי שמשוגע על אינטרטקסטואליטי שוין, הוא מצא עוד משהו. זה מהות הפירוש. ההצלחה שמזמור א' לכאור התורנית שהוא יודע שס. ואני לא מזלזל שהוא יודע שס, והוא יודע הלכה, והוא יודע תנך, והוא יודע מחשבה, והוא יודע את כל חדרי התורה. לא מזלזל בכלל הלוואי אופעלי יידיש קינדר. אבל ההצלחה האמיתית היא התרגום המעשי לפי יהושע, משה, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל. האם זה עונה קצת לשאלה שלך?
בני, I have suggested that the Haga of Yehoshua are the Haga'ot of the last...
Can you speak up? I can't hear you.
I have suggested that the Haga of Yehoshua are the Haga'ot of the last six Pasukim in the Torah, which were written by Yehoshua.
יש לי רעיון, אני כרגע
Benny, can you hear me? Okay. אז גרשון אומר שההגעה להגות בתורה בתהילים זה של ששת הפסוקים האחרונים שבתורה בדברים.
They were Yehoshua's Haga'ot.
Yehoshua's Haga'ot. Okay, אז יש חיבור בין התורה ליהושע לתהילים.
Thank you very much for repeating that.
No problem. Rabbi, you're on silent. You muted yourself. Tabi mute, Rabbi. אנחנו לא שומעים אותך.
שמענו אותך טוב, לפני כן, לא שומעים אותך עכשיו.
שומעים?
עכשיו שומעים.
אני שומע.
שומעים אותי פה ורואים אותי במחשב. המחשב הוא בעיה.
לא רואים אותך ב... לא רואים אותך בסקרין.
לא רואים?
We can see you. We can see
you. האם תוכלו לחזור? מה אמר גרשום על ההגעה בתורה?
The suggestion was that the Haga'ot of Yehoshua are his last six verses of the Torah, which he wrote instead of Moshe Rabbeinu.
מעניין מאוד. ככה אתה מחבר את זה. אז עכשיו, אתה הכנת לי את הקרקע גרשום לשבוע הבא, לחבר את ישוע א', רק פעם הבא נדבר על ישוע, בשיעור הפורמלי השני, וזה מחבר אותי, ישוע א', ממשיך את דברים למדלת. אשריך ישראל. אז אני אחבר את זה לשבוע הבא.
That is amazing. I have another chiddush I wanted to tell you. Motz, I think, is a key word in the first psalm, and it links chametz to matzah. Chametz is the chaff version of motz.
אני שומע. אני רוצה להציע לך משהו חלופי. כיוון שקראנו אתמול על לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה, זו הייתה הנהגה של השם ביציאת מצרים. השם ליווה את עם ישראל והיה צמוד אליהם כל הזמן. המושג לא ימוש או לא ימיש זה הענן, ואחר כך יהושע ומשערתו, יהושע בינו נער לא ימיש מתוך האוהל. יהושע ומשה היו מאוד 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 צמודים. יהושע נשאר צמוד. ומי שנשאר צמוד למשה, הוא גם זוכה שאחרי פטירתו של משה, השם אמר לו, לא ימוש ספר התורה. אז המושג לא ימוש מתגלגל מפרשת השבוע של אתמול, לשמות למד גימל, יהושע ומשה, ליהושע א' וליהושע א', שבעצם יש חיבור בין השם לעם ישראל, האור שמוביל את הדרך, בין יהושע, בין משה ליהושע, ואחרי פטירתו של משה, יהושע ממשיך את הדרך הזאת בהנהגה. וזו אותה מילה מבחינה מדעית סטטיסטית, זה מדויק. זו מילה אחת בלבד. שזה מבחינתי טכניקה, אני מאוד עקשן עם עצמי גרשום, אני יהיה כקשוח עם עצמי, להסביר הסברים של מילה שמופיעה פה ופה בלבד. ימוש ימיש זה מילה עם סיפור נפלא, שמחברת שלושה הקשרים בתורה.
But remember my chametz and matzah chidush may be something that David HaMelech refers to when he talks about may I, it's in my bowels what כן. I'm saying.
כן. אני שומע, אני בהחלט יכול לקבל את האסוציאציה, אבל היקש שבי, forgive me, היקש אשר בי ו... לא מתקשה עם זה. זה לא כזה נורא שאתם בסביבה של יקה, שהוא קצת קשוח, הרבה יותר גרוע להיות היקה בעצמו. It's much worse.
הרב בני.
הרב עמוס.
כן. אני רוצה להתייחס לדברים ששאלה אותך רות בתחילת השאלות.
כן.
על העניין של האיש, מה שבעצם אמרה, שיש כאן איזה סטטיות אצל דוד, מה הוא עושה? מול הרשע, מה עושה דוד? אני חושב שהמשל שגרשון אמר, או המטאפורה שהוא בא ואמר, בואו תסתכלו על העץ, העץ הוא דינמי. נראה לכאורה עץ שתול על פלגי מים, שלא עושה כלום. אבל העץ כל הזמן בהתחדשות. כך גם פלגי המים. המים ש... היו עכשיו, זה לא המים שיהיו מחר. הנהר של אתמול, זה לא הנהר של מחר. וזה יתרונה של התורה. היא מתחדשת, והיא נעה כל הזמן. התורה, תורת ישראל, שבניגוד לתורות אחרות, היא לא סטטית. לכן האותיות הן דינמיות, הכל דינמי. ולכן גם העוסק בתורה, היושב ועוסק בתורה, אז אם הוא יושב ומשהו למד אתמול בכולל, הוא ילמד מחר, העיקר שיכנס הכסף, אז זה עניין אחד. אבל אם הוא חי את התורה כתורה דינמית, וזה אני חושב מה שקורה, לכן מהשירות שאלה, התשובה שאני חושב היא, הוא לא סטטי, הוא עושה הרבה, הוא לא יכול, אי אפשר לעסוק בתורה, אפשר לעסוק בתורה ולהישאר סטטי, אבל התורה היא דינמית כמו פלגי המים, שהם זורמים ושוטפים כל הזמן.
יפה מאוד. אני רוצה לחזק את דבריך על ידי דוגמה מרתקת של האש קודש. רב קלוימוס הרבה מפשיסחה. הוא כתב דברים שמדהימים ברומו של עולם התורני, של עולם החינוך היהודי, וטרגדיה של השואה, וסי של אמונה. כשאני קורא את הספרים שלו, אני רואה בן אדם עמוק, מאמין, לפיד האמונה, והוא מסתובב בבית מדרש. אני לא רואה אותו בשטח, אני לא רואה אותו מיישם את זה, הרי הוא קורבן של, של, של גטו ורשה, והסיפור נגמר טרגית. התלמידים שלו, ששמעו את המחבר של חובת התלמידים, הם יישמו את הלימוד שקיבלו מפי רבם, והלכו דרך ארוכה מאוד. ומי שקורא את חובת התלמידים, הוא יודע ליישם את זה בצורה מאוד מאוד מעשית. אז התחושה הזאת של הרבה, של האדמור, שנראה מאוד תיאורטי, בפרק א', הוא מגיע מאוד רחוק. הלימוד התוסס בבית מדרש, יש לו הרבה פירות של העץ, וכל אשר יעשה יצליח. אני רוצה להדגיש עוד יותר. סוף הספר, כפי שהראיתי במצגת, המצגת השקופית הזאת, היא מראה שאותו פרק א', כן, פרק א' יושב בבית המדרש ולומד. זאת תיאוריה. זאת תיאוריה. פרק א' זה תיאוריה, זה מודל, זה אידיאל. אותו פרק א' שמוצג לנו כאידיאל תיאורטי, בסוף הספר הוא מאוד יישם את זה. הוא מאוד ממחיש את זה ומאייש את זה. הוא בעצמו מי שמיישם את זה. דהיינו, התיאוריה באה לידי ביטוי. האם יש, רות, זה עונה קצת לשאלה שלך?
כן, כן. Thank you so much. Yes.
זה שיתוף פעולה, זה עדת צדיקים, זה דרך צדיקים, זה לא אחד שעושה את זה. האם יש עוד הערות?
הרבני אורית רוטנברג שאלה בצ'אט, האם בדקת את האפשרות שפרק ב' מדבר על מה שבעל התניה קורא לו עיר קטנה שנלחמים עליה שני מלאכים, למעשה גוף ונפש האדם שנלחמים עליהם היצר הטוב והיצר הרע? אני לא
חושבת
להגיד שאני מבינה את השאלה כל כך, אבל אם אורית רוצה לפתוח את המיקרופון, או אם אתה מבין את השאלה.
אז אני קודם כל רוצה לשמוע על העיר קטנה שנלחמים עליה שני מלאכים. אני אשמח שתשלחי לי באימייל את את ההפניה לשם, כדי שנלמד משהו. איפה זה?
אם תשים בצ'אט את המייל שלך, אני אשלח לך
מעולה.
האימייל זה ביגזונט, נכון?
הנה.
אוקיי.
האימייל הוא ביגזונט?
כן.
תלמדתי.
אפשר בבקשה מהוואטסאפ?
נשלח כבר לפני המון זמן, לפחות שתי שניות.
זה בצ'אט. את רוצה גם בוואטסאפ? של הקבוצה?
בוואטסאפ יותר נוח, כן, הולך לי לאיבוד מהצ'אט, כן.
אז אודרי, אם את יכולה לשלוח את זה, בכיף.
את בוואטסאפ של הקבוצה? של התהילים?
כן, כן, בוואטסאפ.
אוקיי, אז אני אשמח. אוקיי.
האם יש עוד הערות? אני אשמח לשמוע. גם הערות איך שהדברים הוצגו. מבחינה, ניסיתי להיות קצר יותר, היה לי מאוד קשה לוותר על הרבה דברים, אז יש לי הרבה שכר פרישה, אני לא בטוח אם יש לי שכר דרישה, שכר פרישה יש לי בטוח, הרבה דברים שוויתרתי עליהם.
אני אישית יכולה להגיד, זה מאוד נקי, אין הרבה דברים מיותרים, אז אפשר לראות איך שהכל קשור, זה לדעתי.
אני שמח לשמוע. אורן גלבלום, דוקטור אורן גלבלום, שעוזר לי בעריכה, אנחנו מכינים ספר קצר, והוא בדיוק אמר את המושג הזה, אודרי, אני בטוח שדיברתי איתו, לפחות ברוח הקודש, דיברתי איתו, הוא אמר, בני, הכל צריך להיות נקי, לא עוד ועוד ועוד. וניסיתי גם לעשות תוכן עניינים, וגם בתרשים, ירוק ואדום, יהיה רק מה שאני מסביר, וכל מה שאני מביא שם, אני אסביר, וזה יהיה, כפי שתראו פעם הבאה, יהושע, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, ותו לא. בעזרת השם, שבוע הבא, אני רוצה לעסוק, שזה יותר, פחות, אני לא יודע אם נקי, זה לא נקי, אבל זה דורש למיטיבי לכת, להשוות את פרק א' לפרק קופיות ב', וקופיות א', קופיות ב', וקופיות ת', זה אתגר מרתק, דיברנו על זה בשבועות, ואני רוצה להכניס את השיעור לשבועות שהיה על פרק א', להכניס את זה לחלק השני על מזמור א', וכך נצא בעזרת השם עם שני שיעורים על פרק א' וב', כפתיח לספר, עם כל ההקשרים שלו. האם יש עוד הערות? אז אני רוצה להודות לכם, ומתנצל על הבעיות הטכניות. אני בחוץ לארץ, ומשהו לא השתבש, ומשהו השתבש, לא הסתדר, אבל בסוף אני מקווה שזה... כן, הסתדרנו. תודה רבה לכם, הרבה בשורות טובות.
תודה רבה.
להשתמע, להתראות, להתראות.
טובה.
תודה רבה לכולם.
כן.
תודה רבה לכולם.
טוב.